לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך, חג חנוכה שמח. עוד נשאר לנו קצת מחג החנוכה, אבל תראו שהזמן רץ מהר. אתמול היה יום הראשון של חנוכה. איזה אתמול היה יום ראשון של חנוכה? אתמול היה ראש השנה. איזה אתמול היה ראש השנה? אתמול היה... פשי, אתם יודעים, יש לי בשבת, על הגז, כזה, אני סוגר את הגז ויש כזו פלטה. פלטה, לשים עליה תחמין, משהו, משהו, הריח, כל השכנים נהנים, אבל זה לא קשור לכאן. והפלטה הזו היא קצת כבדה. אז אשתי שתהיה בריאה, קצת קשה לה לפרק, להעיף אותה במוצאי שבת בחזרה שם לפינה. אז היא מבקשת ממני, קח את הפלטה, היא תמיד מזכירה לי, אני לפעמים זוכר לבד, רגע, רגע, שלא יהיה כאן בעיה של שלום בית. בכל אופן, אז אני תמיד אומר לה, מה? לסלק את הפלטה? הרי עוד 5 דקות נשים אותה שוב. בעוד 5 דקות עוד פעם יהיה שבת. תגידו, זה לא נכון שבין שבת לשבת יש 5 דקות? אפילו סיפור יש לי אליכם לספר על זה, אבל זה לא קשור לפרשת השבוע, זה סיפור לפרשייה של כל החיים שלנו. אברך אחד שלמד בצעירותו בישיבת כל תורה, הגיע להזמין את רב שלמה זלמן אוירבך, זיכרונו לברכה, לבר מצווה של הבן הבכור. הגיע להזמין ככה מטעמי כבוד, בכל אופן, לפני 20 שנה, 17 שנים למדתי בישיבה, והוא היה ראש ישיבה, אז כבוד כזה, ובן ראשון, מחתן, הוא כאילו יותר בא עם הילד לקבל ברכה מהראש ישיבה, הוא לא התכוון מה שהראש ישיבה יעבור שם, מאיפה הוא היה גר בשערי חסד, עד שיבוא עד, אני יודע איפה, עד סנדריה. מה? סתם כבוד כזה, באתי להזמין. בקיצור, הייתה בר מצווה, נורא נחמדה, דודים, הסבים, הסבתות, הילדים, החברים, אתם יודעים, כמו תמיד עושים גרמן, דרסתך הייתה מאוד יפה. בקיצור, פתאום הושלח הס. רב שלמה זלמן הופיע. ניגש בלבביות עם אור בפנים, אומר מזל טוב לנער, מזל טוב לאבא, ואז האבא ניגש בהכנעה, ככה שם את שתי הידיים על החזה, חצי כיפוף כזה, ואומר, ראש ישיבה, אני מבקש סליחה, כשאני הזמנתי את הרב, נורא, בוודאי, זה הכבוד הכי גדול שלי, שהרב מגיע, וואי 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 וואי, אבל באמת, לא, לא, לא התכוונתי שהראש ישיבה באמת יבוא, הראש ישיבה לא יוכל לבוא, יש בלי עין הרע. 10,000 תלמידים, ילך כל יום לכל בר מצווה, לכל חתונה של כל ילד, לא שייך, אני מבין את זה, הרב לא היה צריך להגיע. אמר לו רב שלמה זלמן ככה, תדע לך, אל תהיה לחוץ. אני לא הולך לכל בר מצווה, אני לא הולך לכל חתונה, לא בגלל שאני עצלן, לא בגלל, אלא זה אי אפשר, זה באמת אי אפשר. תראה כמה הזמנות יש לי כל יום. לפעמים זה גם סתיר, זה כאן וזה שם, זה לא שייך. אני לא הולך, לא הולך. אלא מאי, למה בכל אופן החלטתי ללכת לבר מצווה של הבן שלך? הקורס הטויב. הכרת הטוב. הכרת הטוב, איזה הכרת הטוב יש לרב כלפיי? מה, 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 מה? לא זוכר שעשיתי פעם איזו טובה נורא גדולה לרב, משהו. אומר, כן, אתה לא יודע, בוא אני אגיד לך מה. כשאתה הזמנת אותי לבר מצווה של הבן שלך, הסתכלתי, נהיה לי שחור בעיניים. וואי, הרי בחתונה שלך אני הייתי. ואם אתה עכשיו עושה בר מצווה לבן בכור, זאת אומרת שהחתונה שלך כבר הייתה לפני 14 שנים בערך. זה הבהיל אותי. הייתי בחתונה שלך, זה נראה לי כאילו היה אתמול שלשום, לפני שבוע. ופתאום עברו 14 שנה, 14 שנה רק בדף היומי, לגמות עמוד אחד ביום, דף אחד ביום, גומרים פעמיים את השס. 14 שנה עברו ככה באייף, בלי שאני אסובב את הראש לכאן ולכאן ולכאן ולכאן, וטסו, עפו, 14 שנים. זה כל כך הלחיץ אותי. זה כל כך נתן לי מוסר, רסקל, להיות, לנצל את הזמן טוב, לתפוס את הזמן היטב, שאני החלטתי בגלל המוסר רסקל, התובנה, שקיבלתי ממה שקרה כאן בזכותך, החלטתי שאני חייב ללכת לבר מצווה של הילד, ולכן אני הגעתי. הילד הזה הראה לי המחשה אמיתית למה שאומר דוד המלך בספר תהילים, גז חיש ונעופה. גז חיש ונעופה, זה לא הכוונה לתן גז ונמשיך לעוף, אלא גז נגוז, נעלם. גז חיש ונעופה, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, הכל אף טס, טרח, טרח, טרח. והנה רבותיי, אנחנו כבר הולכים להדליק את הנר האחרון של חנוכה. עוד לא את הנר האחרון, מחר את הנר האחרון, בסדר, זה כבר די בסוף. בכל אופן, אנחנו היום נקרא בעזרה, סליחה, אנחנו בשבוע, או בסוף השבוע, ביום שני פעם הראשונה, היום בצהריים, קראנו במנחה, קראנו פרשת ויגש. פרשת ויגש זה פרשה עשירה, יש בה כמה נושאים נורא 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 מאוד 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 מעניינים. קודם כל, מסופר שיוסף נפגש עם בנימין, וואי, קודם כל יוסף נפגש עם יעקב, ושם יעקב, יוסף נשק וחיבק והתרגש, ומה יעקב עשה? קרא קריאת שמה, הסתכל על השעון, וואי, סוף זמן קרישמה, מה זה פה? לא. יעקב רצה לקחת את כל הלב הכי 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 מרגש שלו, ולהעביר אותו למקום אחר, למקום גבוה יותר. ואז, זה לא שהוא הלך לפגוש אותו בשנייה לפני סוף זמן קרישמה, ופתאום הוא נהיה לחוץ עם נרבים, עם עצבים דתיים, ואומר, לא, 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 לא. יעקב, מה זה התרגש לראות את יוסף? מה זה התרגש? ויף הגליבו כי לא האמין, ויף הגליבו, רבותיי, זה נקרא התקפת לב כמעט, רק מלשמוע שעוד יוסף חי. 22 שנים יעקב בוכה עליו, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, והוא לא מסכים להתנחם, כי אמרתי, כי ירד אל אבל על בני אבל שאולה. שכחתי את הפסוק איך שהוא הולך, מה אני אעשה? בכל אופן, והוא בוכה ובוכה, ועוד כתוב בפרשת ויישב, לפני שבועיים כבר כתוב, את בן, ואת, כי את יוסף אהב, כי בן זקונים הוא לא, מה זה אהב אותו ולימד אותו, הוא היה הצ'אצ'קה שלו, ופתאום הוא שומע שיוסף חי, רבותיי, 3 ימים יעקב לא אכל ולא שתה, אני הולך לראות את יוסף, אני הולך לראות את יוסף, אני הולך לראות את יוסף, את יוסף, וואו, עגלות הולכות בקצב שהסוסים יותר מהר, חבל על הזמן, מה זה בקצב כזה, אני, עוד 3 ימים אני אגיע למצרים, אני רוצה יותר מהר, כל רבע שעה, כל רבע שעה זה, זה דוקר לי בלב, אני, יותר מהר, יותר מהר, 10 דקות יותר מוקדם, וואו, דקה יותר מוקדם אני משלם 1,000 שקל, הסוסים צריכים לנוח, מה פתאום, יש לי כסף, תקנו סוסים חדשים, תזריקו אותם, תפקירו אותם, 5,000, 10,000, 20,000 שקל, לא נורא, אני ראיתי יוסף דקה יותר מוקדם, זה שווה. אחרי 7 שעות הסוסים רצים, כבר אין להם כוח, צריך לנוח. לא, 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 תזריקו אותם, תקנו חדשים, 10,000 שקל, אין דבר. אני ארד מיוסף 10 דקות יותר מוקדם. כל כך התרגש, כל כך התרגש, אתה נשמע את יוסף. עמותה הפעם, אני מוכן למות אחרי שאני רואה אותך. גמרנו, גמרתי את החיים שלי, אני רואה את יוסף. והנה פתאום יוסף מתקרב, אומרים לו, הנה כאן, אבא, כבר רואים את הארמון שלו מרחוק. את הארמון מרחוק, ימלא. הנה אבא כבר רואים מהחלונות, רואים אנשים, מסתכלים, רואים שהם מרימים ככה את המטפחות, עושים לך שלום מרחוק. אני לא יכול, אני לא יכול. הסבי את עינייך ממני, איך אומר הנביא שם, נפשי יצאה בכלל בדברוי בי, אני לא יכול, לא יכול. מתקרבים עוד יותר, מתקרבים. ואז הנה יוסף יורד מהמדרגות, וואו. עולה, שם רגל אחת על המפתן של הכניסה לכרכרה של יעקב אבינו. רבותיי, אם היה שם מצלמה, היא הייתה מתפוצצת, המצלמה הייתה מתפוצצת ממה שקורה שם. היה חשמל באוויר. ואז פתאום יעקב מייסב את פניו מיוסף. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה הזמן? עכשיו? כן! עכשיו הזמן! את הכי 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 שאני יכול להרים למקור, לכתובת. זה היה קריאת שמה בפגישה של יעקב ויוסף. אחר כך יוסף נפגש גם עם בנימין, ובכו זה על צווארו של זה. יעקב בכה על צווארי בנימין, על המקדש בחלקו של בנימין שעתיד להיחרב, ובנימין בכה על צווארי יוסף על המקדש בחלקו של יוסף שעתיד להיחרב. שימו לב, זה לא יאומן. שני אנשים עם רוח הקודש רואים את העתידות, וכל אחד רק בוכה על הצער שעתיד להיות בחלקו של השני. לא על עצמו בכלל. איזו אהבה, איזו התחשבות, איזו עוצמה. אותו דבר אנחנו נרעד, אתם יודעים, מחרתיים, לא מחרתיים, עוד שלושה ימים, יהיה לנו את עשרה בטבת. עשרה בטבת זה כבר מתחילים להיזכר בכל מה שקורה בדברים שבעזרת השם יבוא המשיח, ומי יותר טובים, אבל בינתיים, בעזרת השם. אז שם יש לנו בקינות של תשעה באב, כשהרשעים סגרו בחדר את הבן של רבי ישמעאל כהן גדול בחושך, עם הבת של רבי ישמעאל כהן גדול, אז הוא בכה, איך יכול להיות שאני אנסה לשפחה והיא בכתה? איך זה יכול להיות שאני אנסה לעבד והם בכו ובכו ובכו כל הלילה? זה בקינות של תשעה באב, כתוב בחרוזים נורא, נורא דרמטיים, זה הגמרא במסכת גיטין. איך אני אנסה לעבד, איך אני אנסה לשפחה? עד שהגיע אור הבוקר, ואז הם פתאום זיהו אחד את השני, ואמרו, הוי, אח! הוי, אחות! נפלו זה על צווארו של זה, ובכו, 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 עד שיצאה נשמתם. שימו לב רבותיי, מדהים. כל אחד בוכה על, על הצער של השני. אם זה היה הצער שלו לבד, אני לא יודע מה הוא יעשה, היה מתמודד, אבל הוא לא היה מת. הבן של רבי ישמעאל מת על הצרה שקורית לאחות שלו. הבת של רבי ישמעאל, כהן גדול, מתה על הצער, על הצרה שקורית לאח שלה. זו אחווה. אחווה בין שני אחים. עם האחווה הזו עכשיו, זה מה שהיה, זה רק דוגמה, זה מה שהיה עם יעקב, עם יוסף, עם יוסף ובנימין, בואו ונצא עכשיו בחזרה לדרך רטרואקטיבית, ברוורס. נעשה במחשב, יש כזה אפשרות לעשות את זה אחורנית. אני לא יודע, יש לזה שם. איך עושים את הסרט אחורנית? בואו נחזיר את הסרט אחורנית. תשמעו טוב. אני רוצה לשמוע מה קרה פה, להבין מה קרה פה. יהודה ניגש עכשיו אל יוסף, מתחיל לספר לו, תשמע, אתה התעללת בנו ועשית... יהודה עוד לא ידע שזה יוסף. נכון? בהתחלת הפרשה. התעללת בנו, עשית בנו, נתת לנו האוכל המוגש פה ושם. מה קורה פה? מה קורה פה? מה היה כאן כל הסיפור? אני רוצה לא לסגור עכשיו את כל התמונה, זה ארוך, זה מורכב, ממוקד במה שקשור לאהבת אחים. מה קרה פה? חוץ מזה, יש לי עוד שאלה יותר קשה. כשכל האחים הגיעו, בשבוע שעבר קראנו את זה, כשכל האחים הגיעו בחזרה הביתה, וכל אחד ראה את הכסף המושב, בפי המתחתו, ויראו, פחדו. מה אתם פוחדים? תארו לעצמכם שאני הייתי באמריקה, והגעתי שם על המטבח של הצבא האמריקאי, ואני חושב שמצרים של אז הייתה מעצמה יותר גדולה מאמריקה של היום, והגעתי למעצמה של, הגעתי לצבא של האמריקאים, שם נתנו לי כמה חמגשיות לדרך, עם קצת אורז ושניצל, ואני יודע כמה דברים. וכשאני הגעתי בחזרה לארץ ישראל, מרחק גדול, פתחתי את האריזה, וראיתי שם, אני יודע מה, איזה זוג נעליים, איזה קומטה של איזה חייל אמריקאי. לקחתי, גנבתי, נתנו לי, מה זה חשוב? האם אני פוחד שהצבא האמריקאי ירדוף אחריי לארץ ישראל, לשאול אותי, איפה עשית, מה לקחת, מה גנבת? מה קורה כאן? מה הפחד הזה? אתם בארץ ישראל, במרחק של 2,000 קילומטר ממצרים. מצרים נותנים למיליון אנשים כל יום שקיות אוכל, שקים אוכל. ואתם פותחים את השק שלכם ומוצאים שם בפנים 400 שקל, 350 שקל, מנה אוכל. איזה 400 שקל? 40 שקל. ויראו ויאמרו, מה הפחד הזה? מה הפחד? אז לקחתי, בסדר, לקחתי. מה קרה? מצרים התמוטטו מזה? לקחתי בכוונה. הייתי שם בשירותים, פירקתי מנורה, הכנסתי בסקית שלי. בסדר? יופי. לקחתי גם חבילה טישו מהשולחן במסעדה שם. נכון, זה לא בסדר, אסור לעשות. אבל עכשיו לקחתי, אני מפחד, הייתי בבית מלון בטורקיה, לא הייתי אף פעם, אני סתם רואה באותו משל, וגנפתי משם המגבות. אני מפחד שעכשיו הצבא הטורקי יגיע לארץ ישראל לדרוש אותה ממני בחזרה? מה הם מפחדים? מה קרה? והיראו מאוד פוחדים. מה היה הפחד שלהם? אוי וואי וואי, אני אגיד לכם מה היה הפחד שלהם. הפחד שלהם היה, וואי, אנחנו גנבנו. יש לנו ממון לא כשר בסק. בדיוק זה המבחן שיוסף רצה לעשות להם. הרי בסך הכל, ההצגה כאן נראית די טיפשית. יוסף שם להם אכל ונתן להם ועשה להם ממונכם מושב, זה וזה אחר. מה יוסף רצה כאן? יוסף רצה לבדוק משהו מאוד מאוד עקרוני, מאוד יסודי. בואו אני נתח מההתחלה. בהתחלה, עוד לפני שלושה שבועות, אנחנו קראנו בפרשת ויישב, ויווה יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. יוסף מספר ליעקב שהאחים לא מתנהגים על פי השולחן אורך עם כל החומרס, עם כל ההידורים. הם לא עושים חס ושלום עבירות, הם לא עושים חס ושלום דברים אסורים, אבל כל מיני הסברים יש בחזל, או שהם אוכלים מפרקסת, הם לא מקפידים על חומרס של בנוח, לא חשוב מה, אבל תכלס, יוסף מסתכל עליהם בזכוכית מגדלת, כמו איזה משגיח, והם לא אהבו את זה. בעברית שלנו קוראים לזה יוסף חפר להם. חפר להם יותר מדי, הם לא אהבו את זה. אחר כך, בסופו של דבר, הם ישבו, וכשהוא הגיע, הנה בעל החלומות, כשהוא התחיל עם חלומות, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, זה כבר לא מצחן בין בכלל, הלו, 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 זה כבר דיברנו על זה בשבוע, סליחה, לפני שבועיים, דיברנו על זה, שהאחים חשבו שיוסף רוצה להמשיך את המהלך שהיה אצל אברהם, שישמעאל נדחה מהמסלול של בני ישראל, המהלך שהמשיך אצל יצחק, שעשיו נדחה הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, אבינו, היו יהיה איתך ועם זרחה, עשה לו את הברית בין הבתרים, והבטיח שיהיה היסטוריה גדולה. אחר כך גם ליעקב אבינו אמר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך, אתננה ולזרחה. אז אברהם אבינו מיקד את כל ההבטחה שלו ביצחק, את ישמעאל זרקו, דחו אותו. יצחק מיקד את כל הברכה שלו ביעקב, את עשיו דחו. פחדו האחים שזה מה שעכשיו יוסף רוצה לעשות, למקד את כל הברכה, את כל ההיסטוריה, את כל הכיוון, את כל עם ישראל בו, ואותנו לדחות. ולכן הם דנו אותו למיטה, כדין, לא יודע, מוירד במלכוס, כל מיני דברים, מויסר, תכלס, הם דנו אותו למיטה. בסופו של דבר, קראנו, כבר דיברנו לפני שבועיים, שזה לא נכון, הוא רצה לאחד אותם, עד עכשיו הם יהיו יחידים, ועכשיו הם יהיו מאוחדים, מלך, כדי לאחד צריך מלך, יוסף אמר, אני אהיה מלך עליכם, אני לא אהיה היחיד ואתם נדחים, אלא אנחנו כולנו נהיה, והיא בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. תכלס, רבותיי האחים, דנו את יוסף למיטה. ויוסף שמע את זה, הוא היה שמע. הוא ראה את זה, לא. אם הם דנו, יש דין תוירה, אז מה הוא יכול לעשות? הוא מקבל את הדין, את הגזירה. זרקו אותו לתוך הבור, ושם עכשיו הוא ימות. פתאום מוציאים אותו מהבור, ומוכרים אותו ב-20 כסף, ואביון בעבור נעליים, כך כתוב בהפטרה של השבוע, מכרו אותו במחיר של זוג נעליים. הלו, רגע, שואל יוסף את עצמו בלב. לפני רגע אתם הייתם כאלה לשם שמיים, לדון אותו, מוירד, עם ישראל, היסטוריה, מיסיס ומדיח, לא יודע, בן שירר ומוירד, לך תדע איזה דברים היו לו. בסדר, קיבל. אבל פתאום, רגע, איך אתם מוכרים את זה בעד נעליים? יש פסוק מפורש בתורה, אני לא זוכר את הפסוק מפורש, אבל הלקוירס יגידו, ולא תחניפו את הארץ לקחת כופר על רוצח, מי שמגיע לו עונש מוות. ובמקום להרוג אותו, לוקחים ממנו כסף וממירים לו, ממתקים לו, ממתיקים לו את העונש, זה, ולא תחניפו את הארץ, זה פרק, זה פסוק בחומש במדבר, פרק למדי, פסוק למדגימל, ככה זה רשום לי. אם אתם לוקחים כסף במקום מה שמגיע לי עונש מוות, זאת אומרת שהכל מה שדיברתם לשם שמיים, אתם סתם שקרנים. אתם בעצמכם בדיוק כמו פרעו בכבודו ובעצמו. גם פרעו, כשאני באתי ונתתי לו פתרון על החלום, ואמרתי לו, אתה תהיה מלך, והארץ תעשה לקמצים, ואנחנו נמכור את כל התבואה לכל העולם, ומצרים תהפוך להיות מעצמה כלכלית. איך פרעה התרגש, ומיד הוא אמר, ראיתם איש אשר רוח אלוקים בקרבו, איזה יופי, אין איש כמוך. הוא פתאום נהיה דתי. מה זה דתי? הקדוש ברוך הוא מסתדר לו בדיוק עם כל האינטרסים. מה זה דתי? דתי לגמרי, פתאום הפך להיות פרעה. אבל בעוד כמה שבועות אנחנו נקרא, בעוד שבועיים, שלושה, לא, שבוע, עוד שבועיים, נקרא כשמשה רבנו בא אל פרעה ואומר לו, שלח את עמי! אומר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו? וגם את בני ישראל לא אשלח. מה זה מי השם אשר אשמע בקולו? אתה לא. אמרת על יוסף, ראיתם איש אשר רוח אלוקים בקרבו. יש איזה אלוהים אחד, רבותיי, שהוא כפוף לאינטרסים. מתי שטוב לי, אני חבר שלו, אני מוכן להצהיר שאני מאמין בו, למה לא? מביא כסף, מביא פרנסה. אבל מתי שטיפה לחוץ, טיפה לא מסתדר עם מה שאני רוצה, אוהב, יודע, חושב, אז אלוקים שלי, תישאר בבית אלילים שלך, נכסה אותך באיזה ניילון כמה שבועות, מתי שאני אחזור מהחופש, אני יוריד ממך את הכיסוי, ואני אמשיך להשתחוות לפניך. זה נקרא אלוהים צ'יק, זה לא אלוקים. כזה אלוהים היה לפרעו. ופתאום יוסף חשב, רגע, רגע, אולי גם האחים שלי לא באמת, באמת, באמת מתכוונים מה שהקדוש ברוך הוא אמר. כסף מעבר אותם. הם בהתחלה חשבו להרוג אותי. דינטוירי, 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 דינטוירי. אפשר לתרגם את זה לכסף? אופה. דינטוירה, נשאיר בתוירה, ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. ביידיש יש לזה פתגם שמצליח נורא טוב, בעברית אי אפשר להגיד את זה. בעברית, מה שכתוב, ביידיש, מה שכתוב בתורה, כתוב בתורה, אומרים ביידיש שתי דינטוירה, או ביידיש חסידית שתי דינטוירה, שתיית. אבל שתיין זה לעמוד. אז ככה זה הסלנג ביידיש, לכל שפה יש את המנטליות שלה. זה עומד בתורה, עומד בתורה, כתוב בתורה, כתוב בתורה, קבל את אביך ואת אמך, ביידיש אומרים, שטייט אין טוירה, קבל את אביך, שטייט, עומד. והסיפור מספר שפעם שני גנבים, אנשים לא ישרים, הלכו ברחוב, ובאיזשהו מקום מישהו ראה איזה מזוודה ככה שוכבת בפינה, מתחת המדף, תקועה כזו מזוודה שנראית, מזוודה של תייר, בטח יש בפנים מצלמה, ואולי ארנק, אז הוא אומר לו, בוינה, תסחוב, תסחוב את המצלמה, תסחוב את המזוודה הזאת, תעוף, בוא נעוף איתה ביחד, נברח. אז הוא אומר לו, ששטייטין טוירה, כתוב בתורה, לא ישיג נויב. אז ביידיש זה מצליח טוב, אז הוא אומר לו, ווסי שטייט לא זה שטיין, אין ווסי ליגט, זה סנמן. מה שעומד, עומד בתורה, לא תגנוב. אז מה שעומד, תשאיר לעמוד, אבל המזוודה לא עומדת, המזוודה שוכבת. אז מה שעומד, תשאיר לעמוד, מה ששוכב, תיקח. בקיצור, יוסף חשד שהאחים שלו עובדים בצירה כזאת. שטייט אין טוירה, לא יסיגנו, ושטייט לא שטיין, אין ווסיליקט, זאת נמן. מה שעומד, תשאיר לעמוד, מה ששוכב. אתה עכשיו דנת אותי למיטה, אבל פתאום אתה יכול לעשות מזה עוד זוג נעליים משובחות, משהו כזה ספורטיבי, יפה, אלגנט. יאללה, תמכור אותו, מה זה? אז יוסף הולך לבחון אותם. כשיוסף מכניס להם את הכסף, זה לא כדי להגיד שהם גנבים. ולא כדי להתעלל בהם. לראות אם הם יחזירו אותו. אם הם יחזירו, סימן שהם ישרים. ואם הם, יאללה, בסדר, מה? כל כך הרבה אנשים יש שם לקחו, יחזירו, הם טומטמים, לא יודעים מה הם אורזים, מה הם עושים, מה הם מכניסים, שיקפצו לי. המבחן היה המבחן כמה הם ישרים. יפה מאוד. בא לבדוק אם יש להם אינטרסים או שהם אמיתיים. ברגע שיוסף ראה שהם אמיתיים, אם הם אמיתיים, אין להם אינטרסים לדברים צדדיים. הם אמיתיים ישרים. אז עכשיו הוא יכול להגיד להם דברים שלמי שלא אמיתי אי אפשר להגיד את זה. הם אומרים לו, קודם כל הוא מספר להם, אני חי, תגידו לאבא, הכל טוב. אחר כך הוא אומר להם, לכו תגידו לאבא שלי שאני מלך, ותאמרו לו את כל כבודי אשר במצרים. פתאום יוסף נהיה בלגייבה, כבוד. מי מדבר על כבוד? כבוד, אם אנחנו נראה בספרי ראשונים ואחרונים, זה דבר גרוע, דבר רע, דבר לא טוב. ויעקב, שהוא היה לגמרי רוחני, 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 טהור. תגידו לו שליוסף יש כבוד, יש לו גלימה מכתיפה, ויש לו קרקרה מזהה. זה לא מעניין את יעקב כאלה דברים. מה פרוש תגידו את כל כבודי? אין כזה דבר, זה לא מעניין. לא מעניין אותי הכבוד שלי. הכבוד שלך חייב לעניין אותי. אם הם נהיו, הפכו להיות אנשים אמיתיים, איכותיים, וכשיוסף יגיד להם את הכבוד שלי, אז הם לא יגידו, וואו, זה יש לו כבוד, וואו, כמו כבוד יש לו, אלא ישר באופן נקי וטהור, הם יספרו לאבא את מה שיוסף אמר. בלי קנאה, שנאה ותחרות, בלי להוציא את העיניים, בלי להפחית כלום, הם רואים את הכבוד בצבע האמיתי שלו. מה זה הצבע האמיתי של הכבוד? הכבוד של הזולת. חייב שיהיה כבוד. למה כתוב שצריך לכבד זקנים? למה צריך לכבד רבנים? למה צריך לכבד תלמידי חכמים? הסיבה נורא פשוטה. תארו לעצמכם שאני עכשיו הולך למקום מסוים, לא יודע, בן מינכה למייריב, בבית הכנסת של התחנה המרכזית של אגד, או בבית הכנסת של בלינסון, של תל השומר, בן מינכה למייריב, מגיע לשם איזה בן אדם אחד ואומר דרשה. אני מכיר אותו. סתם, לא, 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 לא רציני, לא קרה, לא שנה, לא שימש תלמידי חכמים. לא רציני. אז אני מקשיב שני בחצי מילה. אם הוא אומר איזה, מצטט איזשהו רעיון יפה שורה, ואני יודע מה, באיזה אלימלך בידרמן, או בשיעורים באגדות חז"ל, בעין יעקב, בבקשה, למה לא להקשיב? ואני מתחיל לראות אותו מדבר הגיגים פרטיים שלו, מה שהוא חשב ומה שהוא חידש, יצא לו בגימטריה, בפה ושם. אני לא צריך להקשיב ולהחליט שזה שטויות. אני יודע שזה שטויות לפני ששמעתי אותו. לא בגלל שזה באמת שטויות, אלא בגלל שאני לא מכבד אותו. כבוד זה הדבר הראשון שעושה כדי שאני אתבטל בפניו. נער צעיר בן 15, בן 14, שמגיע לישיבה קטנה, אפילו בן 13 וחצי, אז המגיד שיעור הראשון בישיבה קטנה שלו, אתם תראו במחברת של הילד, איך שהוא כותב, שיעורים שנאמרו על מסכת גיטין, המי ויסגט, מפי הרב, הגאון, הצדיק, טק, 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 ואומרים את השם של האבריך הזה בן 24, שהלך להיות מגיד שיעור שמה. והבחורצ'יק הזה באמת חושב שהרב הזה הוא גאון ותלמיד חכם וירא שמיים, למה? כי הוא שומע אותו מצטט מלא ראשון עם מלא אחרון, אם הוא מכין את זה, הוא יודע. השלב הזה שהנער יראה ברב שלו דמות נערצת, הוא שלב נורא חשוב. אמר לי פעם איזה ראש ישיבה אחד, לא ראש ישיבה, מגיד שיעור בישיבה גבוהה, אומר, יש בחורים שזוכרים אותי מהבית הכנסת, אנחנו מתפללים אותו בית כנסת, ואבא שלי, אבא שלהם, חבר שלי. אז אבא שלהם יכול לתת לי תפיחה על השכם. ינקל, מה שלומך? הנער מגיע עכשיו לישיבה, והוא יודע שתופכים לי על השכם, ינקל, מה שלומך? אם יש אחד כזה בשיעור שלי, אני מעביר אותו למגיד שיעור אחר. הוא לא יקבל את מה שאני אומר. לא בגלל שאני לא מדבר לעניין, לא בגלל שאני לא מדבר טוב, אלא חסר לו ההתבטלות. בגמרא מסופר שפעם ריש לקיש, מישהו שאל אותו שאלה, אז הוא לא רצה להגיד, לומר, אתה רוצה דווקא שאני אגיד לך? אז הולך קהילי אחריי, כך יש לי פה את התרמיל, תסחוב לי אותו 100 מטר. לא בגלל שריש לקיש היה עצדן, לא יכול לסחוב לבד, אלא אם אתה תסחוב אותו, אתה תתבטל בפניי, תהיה מכבד אותי, אתה תוכל לקבל. השלב הראשון זה לקבל. זה אתה יכול קודם כל אם אתה ישר. כי אם אתה תחמן, אז כשאתה שומע שיעור, אז אתה ישר חושב איך אתה יכול לקחת את הדברים האלה ולעשות מהם פרנסה. את זה תגיד לפה, זה תגיד לשם, זה לא מצחן בעיניך, זה אתה לא מקבל, וזה פה וזה שם. אז צריך קודם כל להיות ישר. אז קודם כל יעקב אבינו, סליחה, יוסף הצדיק, בוחן את היושר שלהם. מכניס להם כסף לתוך האמתחת, לא כדי שאחר כך עם חיילים ועם צבא הוא ירדוף אחריהם, יבוא כסף. לא. הם נבהלו לא בגלל שיבוא מחר חיילים עם צבא וישאלו איפה הכסף. הם נבהלו, וואו, יש לנו בתיק כסף לא כשר. יש לנו בתיק כסף לא כשר. וכשהם אמרו את זה פעם הראשונה ליוסף, אז הם אומרים, לא, זה לא שלי, זה שלכם, אלוקים נתן לכם, חבילה. עכשיו, בפעם השנייה שהם מוצאים כסף, ודאי שהם כבר לא היו צריכים לדווח, לא הם קולטים. המפגרים האלה לא יודעים להרוז, לא יודעים לשים את הכסף במקום אחר מאשר את האוכל, הכל נשפח להם ביחד, הכל מתברבב להם ביחד, כמו שאנחנו חוזרים הביתה עם הכסף שלנו, כולם חוזרים עם הכסף שלהם, או עם כסף אחר, או בלי כסף, או בלי אוכל. בקיצור, הם מתחילים לקלוט שהחמורים האלה במצרים לא יודעים להרוז, זה לא נכון, זה יוסף עשה תרגיל, אבל ככה הם קולטים. החמורים האלה במצרים לא יודעים לקלוט, לא יודעים לעשות, לא יודעים טוב. בשקט, 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 בלי נקיפת מצפון, הם היו יכולים להשאיר את הכסף אצלהם. לא. הם החזירו, ועוד הביאו מתנה, מעט נוחות, מעט נוחות זה הכוונה, וואי, שכחתי. מעט שקדים, מעט בוטנים, עם אריזה יפה. ומחזירים את הכסף בחזרה, ואז יוסף אמר, אופה, אם ככה הם צדיקים, אם ככה מה שמכרו אותי בעבור נעליים, זה לא היה אינטרס, היה איזשהו חשבון, אני לא יודע, אבל חשבון, היה להם חשבון, כי באמת הוא לא ידע את כל מה שהם עשו שם, אבל בסדר, מקובל עליי. עכשיו, בואו, אם אתם כבר באמת, באמת ישרים, אנחנו יכולים לעלות עוד כיתה, נדבר על כבוד. אני לא צריך מכם כבוד, באמת שאני לא צריך. אבל אם אבא שלי ישמע שיש לי כבוד, אז יהיה נורא חשוב, מפני שבסך הכל הוא יודע שאני עברתי למצרים להרבה שנים. מצרים זה מקום של טומאה, של זוהמה, של פשע, של די מקום יש לחשוש שליבו של יעקב נוקפו. לך תדע מה קרה, נער בן 17, הגיע לבד, 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 לבד לאמריקה, הארץ הגדולה, בלתי, עם האפשרויות הבלתי מוגבלות, יש שם מה שהוא רוצה הוא יכול להיות, מלצר במסעדות. אמריקה הגדולה, בחור בן 17, בקושי היה בישיבה קטנה שנה וחצי, פתאום נוסע ל-22 שנה, לאמצע המקום של הבילויים הכי גדולים, לא יודע איפה, בפריז, במנהטן, לא יודע איפה. הוא שומר שבת, שומר כשרות, שומר את שמירת העיניים, מתפלל, לומד תורה, או שהוא סתם איזה נער רחוב, אפס. יוסף מספר, אני שמור בדיוק, 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 כמו אבא, כמו כשיצאתי ממך. לא השתנה שום דבר. זה מה שאומר יוסף לאחים. לא הייתי אומר לכם את זה אם לא הייתי חושב שאתם ישרים ואמיתיים. ראיתי את הכיוון שלכם, ראיתי כמה כל אחד דואג לשני, כמו שאני דאגתי לבנימין, בנימין דאג לי, אני בכיתי על מה שיקרה לו, הוא בכה על מה שיקרה לי. קלטתי, יש פה אחים, חלמתי להיות המלך שלכם. לא מצא חן בעיניכם, אבל אין ברירה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. עכשיו תבואו לכאן לארץ גושן, ואני אהיה המלך שלכם. לא תהיו עבדים שלי, אל תפחדו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, אני לא אהיה מלך עליכם, אני לא אהיה מושל עליכם, אני אהיה זה שיעשה, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, אני אעשה את כולנו לאגודה אחת, היינו משפחה, הגענו למצרים, הפכנו להיות עם. בעזרת השם רבותיי, עוד לא משכן, בשבוע הבא, זה כבר פרשת ויחי, שם אנחנו נקרא על משהו נורא מעניין, על יוכבד. יוכבד נולדה בין החומות. יוכבד הייתה אמא של עם ישראל. יוכבד הייתה מיילדת. איפה היא נולדה? בין החומות. כלומר, לפני שנכנסו למצרים, הם היו משפחה, וכאן עכשיו יוסף רואה אותם, נכנסים כולם למצרים. משפחה. לא, עם. נכנסו 70 נפש. באו לארץ גושן, יוסף מושיב אותם, ויוסף מלך על עם. ההבדל בין משפחה לעם זה בעזרת השם בשבוע הבא. השבוע אנחנו צריכים לקצר. היה לנו הדלקות נר חנוכה והבדלה, ועוד מעט תהיה חדשות. אז אנחנו נסכם שפרשת ויגש, עוד משהו אחד חשוב, זה 3 ימים לפני 10 בטבת. 10 בטבת זה חג, חג. במרכאות, בעזרת השם, כשיבנה בית המקדש, כשיבוא משיח, זה יהיה חג. הקדוש ברוך הוא הבטיח שיהפוך לנו את כל הימים הרעים לימים טובים. אז יהיה חג 10 בטבת, חג תענית אסתר, תענית אסתר יהיה חג מחובר עם פורים, יהיה חג צום גדליה, יהיה מחובר עם ראש השנה, ויהיה עוד חג, שני חגים נורא מעניינים, חג 17 בתמוז, עם חג 9 באב. 3 שבועות באמצע, זה יהיה 3 שבועות חול המועד. זה מה שהקדוש ברוך הוא יהפוך את כל ימי העבד לססון ולשמחה. בינתיים בכל אופן אנחנו עכשיו עדיין בימי 10 בטבת. 10 בטבת זה חג, תאריך, שחייבים לקיים אותו בגלל שהוא התחיל משהו. שאר המאורעות זה זכר למשהו, פה זה זכר לתאריך מסוים, ויש, אם אתם תראו בסליחות, גם בחטא, כלומר מחר, יום ראשון, וגם בטט וגם ביוד, כל יום היה משהו רע, וכשיש 3 ימים רעים ברצוף, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, זה באמת גרוע, עד כדי כך שצריך לגזור על זה תענית, ויש לנו תענית 10 בטבת, זו תענית שמי שחולה ומי שחלש ומי שלא מרגיש טוב וכדומה וכדומה וכדומה, רבנים בדרך כלל כדאי לשאול רב, מותר לו לצום, מותר לו לא לצום, אבל אנשים בריאים, אנשים שיכולים לצום, דרך אגב, זה גם בריא לגוף מדי פעם, יום צום, אלא אם כן אתה צריך לשתות לפני כן, לא צריך לאכול. האוכל של סעודה שלישית ומלווה מלכה זה בהחלט מספיק עד מחר בערב, אבל לשתות, חשוב לשתות, בפרט למי שאוהב לאכול בשבת, הרבה חמין, עם מלח, עם כל מיני דברים, חריף, חמוץ, צריך לשתות, שתייה חשובה, בעשרה בטבת פחות, מכיוון שפחות חם, וגם יום נורא קצר, כבר בחמש וקצת יוצא החג, יוצא את התענית, אבל מי ששומר את התענית, הוא נקרא שייך לעם ישראל, הוא לא נקרא יוצא מהמסגרת, הוא שייך לעם ישראל לצרות שלהם ולשמחות שלהם. סיסו את ירושלים, גילו בה, קחו איתם מסוס, כל המתאבלים עליה. אומרים חז"ל מהפסוק הזה, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. אז אם כן, על ידי דילוג ארוחת בוקר ולאחר קצת ארוחת הצהריים, אנחנו נזכה לקבל כרטיס. לא כרטיס להופעה של 50 שקל או של 100 שקל, אלא לכרטיס של ההופעה של החיים שלנו, ההופעה של משיח צדקנו בשערי בית המקדש, בשערי ירושלים, במהרה בימינו. אמן ואמן. שיהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב, בריאות, הצלחה ונחת, חנוכה שמח, חיים טובים. בשבוע טוב. 100 פעמים, 500 פעמים, סיפרתי לכם כבר על הספרים שלי, שיעורים באגדות חז"ל. אתם שומעים, כן, בסדר, כל כך הרבה אנשים אני פוגש, הרב, כל יום שישי אני שומע אותך, כל מוצאי שבת אני שומע אותך. ומאי, אתה לא שמעת שאני מספר על הספרים שלי? כן, שמעתי, אבל. למה אבל? הספרים האלה, אני לא מבקש מכם איזה נדבה, תנו לי כסף ותשימו את הספרים על הבוידם. אני מדבר כאן על ספר שיהיה לכל אחד ואחד על הברכיים, שבת אחר הצהריים, עם פיצוחים או בלי, עם קולה או בלי, עם בירה או בלי, אבל יהיה לכם שבת מרתקת. גם ביום חול אפשר לשים ספר אחד בחדר שינה ליד המיטה, להכניס שניים, שלושה עמודים כל ערב לקרוא, למה לא? זה ספר קולח, בעברית קלה, מקיף את כל מאמרי חז"ל שקשורים לאגדה, מחשבה, מוסר, יראת שמיים, הכל בשפה קולחת, כלילה, ברורה, בלי גמטריות, בלי שפה ארמית, בלי אסוציאציות, פשוט, ברור ומובן. לקטתי מתוך כל המפרשים מה שקשור לפשט, מה שקשור לדברים יותר עמוקים או קשור לדרשות עמוקות, זה השארתי בלב שלי, בשבילי. אבל לכם הבאתי, אני חושב, מכפית ורבותיי, זה לא משהו ככה מקופי, ליקטתי מפה ושם, הדפסתי, נתתי לי כמה מקלידות, תדפיס מפה דף פה שם. 30 שנים, מבוקר עד ערב, 7:30 בבוקר עד 12 בלילה, יום יום, יום יום, יום יום, יום יום, יום שישי עד הצהריים, מוצאי שבת מצאת השבת, כל יום, כל יום, 30 שנים, קראתי, סגננתי, ניסחתי, שיבצתי כל דבר במקום, בשפה קולחת, ברורה, המון 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 סיפורים, רעיונות, דברים עמוקים, דברים יפים. אם יש מדי פעם משהו טיפ טיפה עמוק, אפשר לסלוח לעין יעקב, הוא הביא את זה, לא אני, לדלג, לעבור לקטע הבא, לא קרה שום דבר. אני מאוד ממליץ על הסדרה הזו, קוראים לה שיעורים בהגדות חז"ל. זה 22 כרכים, זה לא ספרים לילדים, אבל זה גם לא ספרים של תלמידי חכמים מופלגים, גם הם יכולים, למה לא? כי יש שם המון ידיעות, המון אינפורמציה, לא כולם יודעים את הכל. אבל זה ספרים שמתאימים למי שאוהב לקרוא, למי שאוהב ללמוד. גם נשים, לא שנשים אינן תלמידות חכמים, אבל נשים בדרך כלל לא למדו בישיבה. אז יהיה להם, לפעמים קשה להם להיכנס לתלמוד או למשניות או לכאלה דברים. הספר הזה יותר קל להם, מכיוון שהוא כתוב בעברית כל אחת, אשתי אוהבת לקרוא בו, יש לי נכדים ונכדות שקוראים בו. שוב, מי שלא אוהב לקרוא לא יעזור שום דבר, הספר הזה לא תופס אף אחד באוזן, תתחיל לקרוא. אבל מי שמתחיל לקרוא, איי, זה נחמד. כמה וכמה אנשים כבר פגשתי, אמרו לי, הרב, לקחתי את הספר שסתם ליד ככה לזה 5 דקות לראות על מה מדובר, פתאום הסתכלתי על השעון, ניבלתי, ברחו 3 שעות, הפסקתי מנחה, הפסקתי מהירי, לא יודע מה, הפסקתי פגישה, שכחתי. הספר שאב אותי, בלע אותי. אני לא אומר שזה קורה לכל אחד כל יום, אבל לי זה קורה הרבה פעמים. אני חושב שאולי פעמיים או 3 בחודש, אולי פחות, אולי יותר, לפעמים לפי המצב, לפי המצב רוח, אני צריך לפתוח את החלון של החדר שלי, להסתכל בחוץ עם אור או חושך, כי אני רואה על השעון שלי 1:30, ואני לא יודע אם זה 1:30 בצהריים או 1:30 בלילה, אני לא יודע איפה אני נמצא. זה מרתק, זה יפה, וזה בסך הכל 750 שקלים כולל המשלוח. כלומר, רבותיי, 34 שקלים לספר, עם המשלוח. מה זה 34 שקל? פחות מחפיסה סיגריות. חפיסה סיגריות מעשנים ביום או בחצי יום. כאן יש לך ספר לשלוש שנים. עוד ספר לעוד 3 שנים. אתה קונה 22 ספרים, אם אתה קורא לאט, יש לך 50 שנה עבודה. כל החיים, לילדים, לנכדים, הם יריבו. כך שני סטים, שלא יהיה מריבה בבית. אחד לבית הכנסת גם כן. רבותיי, אתם מרימים טלפון, אני או אשתי, מישהו, נחזור אליכם בחזרה ל-08-97-44-666, אני חוזר 08-97-44-666, סדרת הספרים בדרך אליכם. סייפים טובים, אתם לא צריכים ללכת לדואר, לא לעמוד בתור, שליח יבוא, יתלפן, יתאם, ויביא לכם את זה עד הבית, תפתחו את הקופסה, שימו את הספרים בארון, יפה, הם יפים, הם מכובדים, תופסים נציגות, איך קוראים לזה, ברורה, לא יודע, יש לזה מילה ברכה לי מראש, מה אני אעשה, נוכחות, או, נוכחות ייצוגית חשובה, טובה, אז מה אמרתי, 08-97-44-666, סדרת הספרים בדרך אליכם, שיהיה לכולנו לכולנו שבוע טוב ומבורך, ברכה והצלחה ושבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.